בוקר טוב.
בוקר.
היום אני שמח שנתחיל נושא בפני עצמו, נושא חדש, שהוא מפתח לש"ס, נושא די רחב ויסודי, בכל הבנת ההלכה, והוא הנושא שיש לו שם כבר בעולם המשפט של מערכת המשפטים בין אומות העולם, כפי שמצוין כאן במאמר בחוברת הזאת מדור לדור בשם נוח סולומון, אינני יודע מי הוא, אבל כנראה הוא כתב דוקטורט באוניברסיטה של מנצ'סטר, ו הדוקטורט הזה מתורגם מאנגלית לעברית בשנתון דיני ישראל כרך דלת. אז אולי אם יחיל יגיע, אולי הוא יכול לחפש באינטרנט דיני ישראל כרך דלת. אני הייתי רוצה לראות את הדוקטורט הזה בלשון המקורית באנגלית, אבל אין לי גישה למנצ'סטר. על כל פנים, הוא מחלק את השיטה הלמדנית לשבע קבוצות. אינני יודע אם הקבוצות האלו מקבילות למה שאנחנו לומדים, אבל יש פה קבוצה אחת שהוא קורא לה de facto de jure. אלו הם המילים בלטינו, בלטינית. De facto לעומת de jure. מה זה de facto? De facto זה המציאות, ודי ג'ורי זה המשפט. אז יש לי פה העתק של הדף הזה, אם תרצו לראות אותו או לצלם אותו, אני מניח אותו על השולחן פה בשבילכם. אז הוא כותב ככה: יש ממשות ויש הוראת ההלכה או הוראת המשפט. עד כמה שאני מבין את כוונתו, אבל לא משנה לי כלל מה הוא התכוון, זאת האמת, יש הבדל בין ממשות, דהיינו מציאות פיזית בעולם החומר, לבין המשמעות המשפטית, דהיינו השם ההלכתי. במינוח שאני מכיר מהרבנים שלי, יש מה שנקרא חלות שם. אתם מכירים את הביטוי? חלות שם או חלות שם? חלות שם, הכוונה היא לעומת המציאות, בניגוד למציאות, יש שם, שם פעולה, שם אדם, שם חפץ, בלי להתייחס לאדם כיצור ביולוגי או לחפץ כמשהו חומרי, איך ההלכה רואה את השם. השם הוא לא לפי הכללים של מה שנקרא empirical science, לפי המדע של החומר, אלא לפי ההלכה. עכשיו, אינני יודע אם אני יכול להבין את הכוונה שלו. הוא מביא דוגמה ממסכת בבא קמא, דף חפטט עמוד ב'. אינני יודע אם בשלב זה נתייחס לזה, אבל אני רוצה להביא לכם מספר דוגמאות ממסכת בבא בתרא, פרק שלישי, פרק חזקת הבתים. אז זכיתי בסייעתא דשמיא, זכיתי לשמוע את השיעורים של רב סולובייצ'יק בפרק חזקת הבתים. יש לי התקות שלי, אבל באיזשהו שלב נשברתי. פשוט לא הייתי יכול לעמוד גם לרשום ולהעתיק את השיעורים בכתב, לסכם אותם, וגם לשמוע את השיעורים. אז החלטתי לעצמי שיותר עדיף, יותר חשוב לשמוע את השיעורים מאשר לכתוב אותם. אז אחרי, בוא נגיד, חודשיים או שלושה חודשים, החלטתי לוותר על הנושא של כתיבת השיעורים. אבל אחד מהגדולים של אותה תקופה, שהוא עדיין רם בישיבה, רב אהרן כהן, הוא כתב את ההעתקות שלו, את הרשימים שלו, בצורה מקיפה, בצורה יסודית, בצורה נעימה מאוד, והוא גם נתן לתלמידים של השיעור, החבר'ה, לצלם את הדפים האלו. אז יש לי פה בקלסר הזה, יש לי פה עותק של העתקת השיעורים של רב סולובייצ'יק מרב אהרן כהן. יש מישהו פה ששמע על רב אהרן כהן? כן, אתה שמעת, אהרן?
כן.
אז הוא עצמו אדם מאוד מיוחד, אבל אין זה המקום לדבר עליו. אבל על כל פנים יש לי פה 320 דפים של התקות של השיעורים. אז אני אדרוש ממכם, אני אצפה ממכם שאתם תצלמו את כל 320 הדפים האלו כפול ואת כל אחד. אבל אם לא תעשו זאת, חלילה, אז לפחות אני אציין פה קטעים מסוימים בעמודים מסוימים כדי להבהיר את הנושא הזה של מציאות לעומת משפט, לעומת שם הלכתי. עכשיו, כשאני מדבר על מציאות, המציאות יכולה להיות פסיכולוגית גם. למשל, זוהי הדוגמה הראשונה, ובאמת התלבנתי קשות מה צריך להיות הדוגמה הראשונה לנושא הרחב הזה. הנושא של מחאה. כפי שאתם יודעים, אם ראובן הוא בעלים של קרקע ושמעון מחזיק בקרקע של ראובן, המשנה קובעת שלאחר 3 שנים יש לו חזוקה, דהיינו שמעון שהוא מחזיק 3 שנים ברציפות והוא אוכל את פירות הקרקע כל שנה ושנה במשך 3 שנים, יש לו חזקה, ואם כן הוא יכול לטעון טענה שהוא קנה את הקרקע מהמורקם, מה שנקרא, הבעלים הראשונים. ואף על פי שבדרך כלל בהלכות קרקע, אז מי מוחזק בקרקע? המורקמה נחשב למוחזק בקרקע, לא המחזיק. ואם יבוא מישהו ויתעון שהוא קנה את הקרקע מהמורקמה, אז הוא חייב להוציא שטר על כך. אבל לאחר 3 שנים אדם לא שומר על שטרו ויש לו חזוק, והוא מוכיח את בעלותו על הקרקע לאחר 3 שנים, אבל בתנאי אחד, שהמרקמה לא מחה, כי אם הוא מחה והוא הצעיר שפלוני אלמוני מחזיק בקרקע שלי והוא לא, אין לו בעלות, אין לו רשות לרדת לקרקע שלי, לעולם לא מחרתי לו את הקרקע, אז הדין הוא שחזקת המחזיק לא מועילה, הוא חייב להוציא שטר. למה? כי המרקמה עשה מחאה, והגמרא אומרת No, בוא נשאל שאלה מאוד פשוטה, מאוד ילדותית כביכול. הרי, אוקיי, בסדר, המרקמה מחה. אבל מה זה עושה, מה זה עושה למחזיק? הרי המחזיק לא יודע כלום מהמחאה הזאת. זה גוף המחלוקת, אבל אם נלך לפי הפסק הלכה שמחו שלא בפונו הווי מחו, כלומר אין דין שהמרקם חייב למחות בפני המחזיק, בפניו ממש, ויכול המרקם להיות בסוף העולם והוא שם מוחה
לפני מי?
זה יהיה הסוגיה שלנו היום, לפני מי. אבל על כל פנים יש מה שנקרא, אולי אתם שמעתם, חבר איטלי וחבר דחבר איטלי, כלומר איכשהו השמועה הזאת הולכת ומגיעה עד לאוזניו של המחזיק כדי להזהיר אותו שהוא חייב לשמור על שטרו ואין לו להסתמך על חזק הסבתים של 3 שנים. אז רב סלוויצ'יק רוצה לדעת מה הגדר של מחור. לכאורה בפשטוס יש לנו להבין שהמחאה היא בעצם מין פסיכולוגיה כזאת, מייסם מחור שיגיע לאוזניו של המחזיק כדי להודיע לו, להזהיר אותו שהוא ישמור על שטרו. אבל רב סלוויצ'יק התקשה בנוגע לסוגיה אחת בבבא בתרא דף ל"ט. שם בדף ל"ט הגמרא מביאה מחלוקת בין רב זביד ורב פופה. על מה מדובר? המרקמה אמר לעדים, ומיד שאל אותי אם צריך מחאה בפני עדים, בוא נניח שצריך מחאה בפני שני עדים, על הנקודה הזאת אם ירצה השם נדבר בהרחבה. אז מה הוא אמר לעדים? אחרי שהוא מחה הוא הוסיף את המילים הללו, לדידי לא תאמרו לי, אל תגיד לא, דהיינו למחזיק, שמחיתי. ובמפורש ביקש מהעדים שלא יודיעו, לא יודיעו למחזיק. אז על זה הגמרא אומרת שיש פלוגתא בין רב זביד ולרב פופה. רב זביד סובר לא אבי מחו. למה? כי הרי כל המטרה של המחו היא כדי להגיע לאוזניו של המחזיק, והוא עצמו המוחה ביקש מהעדים שלא להודיע לו. רב פופה אמר לדידי לא תאמרו לי, אבל לאחריני אמרו לי. רב פופה דורש איזושהי דרשה פה במרכאות כפולות, שכשהוא אמר, המרקם אמר למחזיק אל תודיעו לו, הכוונה היא אל תודיעו לו אבל תודיעו לאחרים, וחברי חברי איטלי, חברי דחברי חברי איטלי. כלומר אומר רב פופה, אפשר להכשיר את המחאה הזאת, משום שבסופו של דבר המחאה הזאת תגיע לאוזניו של המחזיק. איי, תשאל אותי, הרי הוא ביקש מהעדים שלא יודיעו. לא, לא יודיעו, לא באופן ישיר, אבל תודיע לאחרים. כלומר, תגלו את המחאה לאחרים. וסובר רב פופו, כיוון שיש לנו כלל של חברתך וחבר איסלי, אז ממילא המחאה הזאת תשיג את מטרתה, דהיינו היא תגיע לידיעתו של המחזיק, לא באופן ישיר אלא באופן בלתי ישיר. אז לכתחילה רב סלוויצ'יק הביא פה מדברי האחרונים, הנחלס משה, אולי שמעתם על הנחלס משה במסכת בבא בצרא, הוא אחד מהאחרונים הכי מפורסמים, והם מסבירים האחרונים, ביניהם הנחלס משה, שהמחלוקת היא מחלוקת פסיכולוגית. כלומר, יש כאן מחלוקת במציאות, האם אכן המחות תגיע לאוזנם של המחזיק או לא תגיע. לדעת רב זביד, כיוון שהוא הודיע לעדים, אל תאמרו לו, אין פה דרושס ואין פה דיוקים, ובסופו של דבר העדים הבינו שאין להם להודיע למחזיק. מה שאין כי רב פופו, הוא סובר שהעדים הם חכמים, והם יבינו מתוך דבריו של המרכב במחאה שלו, שאומנם מצד הנוסחה של המחאה, משמע שלא יודיעו, אבל כיוון שהוא מבודד את המחזיק ואומר אל תודיעו למחזיק, הם יבינו שזה לא סוד גדול ואפשר לגלות לסוד. יוצא שלפי פירושם של האחרונים, המחלוקת כאן היא מחלוקת במציאות. אומר רב סלוויצ'יק, וכאן אני מצטט מההתקות של רב כאן, דלרב זביד בחי גבנה שהמערער, המערער הכוונה היא המורקמה, המוכה אומר לעדים לא תמרו לי, לא אבי מכו, לרב פופה אבי מכו, דלו תמרו לי אבל אחרים תמרו וחבר תחבר חבר איסי, הפילושו דלרב זירה באינון פעולת גילוי מילטה על ידי המוכה, ועל ידי פעולתו בואי דובר שיגל על המחזיק, כלומר הוא מודיע לעדים המערר דבר שהוא יגלה אותו למחזיק, ובאמרו לא תאמרו לי חסרה פעולת גילוי מילטה. אז אם כן, הגדר של מחה על ליבד רב זביד הוא גדר של גילוי מילטה, וכיוון שהוא אמר אל תגלה למחזיק שאני מוכה בו, אין כאן גילוי מילטה. מחמת החיסרון של גילוי מילטה, רב זביד פוסל את המחאה הזאת. ורב פופה סובר דסגי, מספיק שמשהו מוכה יגיע סוף סוף לאוזני המחזיק על ידי חברך דחברך ישלי, הגם דחוסר בשייטו פעולס גילוי מילסה. והמחלוקת תלויה בשני גדרים או שתי הגדרות של מחה. האם המחה היא הוכחה פסיכולוגית בלבד, או דילמה המחאה הביא חלות שם ולהוכי באינון גילי מילסה. אם נאמר, וכך הבין רב פופה, שמחאה היא הוכחה פסיכולוגית בלבד ולא חלות שם, הסגי מספיק לנו בחברך דחברך איתלי. ולפי זה הוא אומר, באינן מחו בפני שניים, שני בני אדם, שיכולים לומר למחזיק, או לאחרים שיודיעו למחזיק, שהוא מוכה. עכשיו הוא שואל, מה יהיה הדין אם שני העדים הם חיגרים, אין להם דרך ללכת? לא אבי מחו. זאת היא שיטת רב פופו. הרב פופו מזהה את המחאה ומגדיר אותה במונחים פסיכולוגיים. דהיינו, האם בסופו של דבר המחאה תגיע לאוזני המחזיק. לעומת זאת, רב זביד הבין שמחאה היא חלושם. ומה זה חלושם? יש כאן גדר הלכתי, או במילים אחרות גדר משפטי, ולהוכי באינון שכשמוכה שייך שהמחאה הזאת תגיע באופן ישיר למחזיק, ואז יש לו שם מחאה. כלומר, כאן אנחנו צריכים להסתפק, אתם אני לא יודע עד כמה שאתם מכירים את המונחים שאני משתמש בהם, אבל לכן אני מבקש מחילה או סליחה אם אני מדבר עליכם כאילו שאתם לא יודעים כלום. אבל תמיד אני אומר סופק לחומרה. יש מה שנקרא ביור הדובר ויש מה שנקרא קיום הדובר. למשל, אם אני אומר שמחור בפני שניים, שאני צריך למחות בפני שניים, מה המטרה, מה התפקיד של אותם שני עדים? האם העדים הללו הם יוצרים את המחאה, אני אסביר, או שהם רק ביור כדי לברר שהמחאה אכן בסופו של דבר תגיע לאוזני המחזיק? אם אני אומר שהעדים כאן במחור משחקים את התפקיד של ביור לדובר, אז זה רק עניין של מציאות. כלומר, אני צריך לדעת מבחינת הריאליטי, מבחינת המציאות, האם אכן המחאה תגיע לאוזני המחזיק או לא. אם יש שני עדים, אז יש להניח, אלא אם כן הם אילמים או חיגרים, שבסופו של דבר המחאה של המערה תגיע לאוזני המחזיק. אבל מאידך גיסא, אם אני אומר שהעדות כאן היא עדות לקיום הדובר, אז אני כבר נכנס לתחום אחר בכלל של המשפט. לא התחום של מציאוס, אלא התחום של הורס ההלכה. יש כאן הלכות מסוימות. למשל, אם אתה אומר לי שבסוכות אני חייב ליטול לולב, או בפסח אני חייב לאכול מצה, זה הכל עניין של הלכה. אין פה, אני לא אומר שמבחינה מציאותית אני מבין למה לולב או למה בראש שנה שופר, אלא זה נקרא גזירת הכתוב, זה משפטי טהור. אין פה שום פסיכולוגיה או מציאות פיזית שאני יכול להצביע עליה, שלכן באותו יום אני נוטל לולב או שומע קול שופר. אבל כשהדברים נוגעים לדיני ממונות וללכות משפטים והוכחות לצד הטוען, לצד הנטען, פה נכנסת הנקודה של מציאות, של פסיכולוגיה, ולכן אני יכול להבין את המחאה כמצב או דרישה פסיכולוגית. אני צריך להזהיר את המחזיק שהוא ידע שהוא חייב לשמור על מה? על שטרו, כי אם הוא לא ישמור על שטרו אז הוא יפסיד בדין. ואומר הפופו, אם כן, אם המחאה לא תגיע באופן ישיר לאוזני המחזיק, אבל באופן בלתי ישיר, ידי חבר תחבר חבר אסלי, הוא המחזיק בסופו של דבר ידע מהמחור, כי יודיעו לו, אז זה מספיק. מה אתה רוצה מעל ומעבר לכך? כי הרי למעשה, בסופו של דבר, המחזיק מוזהר לשמור על שטרו. בא רב זביד, רק שנייה זהו, בא רב זביד, והוא חולק על רב פופו, לא. למה? כי כיוון שהוא אמר, המערער אמר למחזיק, אל תודיעו לו, אז אין כאן גילוי הדובר באופן שזה יגיע מהעדים עד לאוזניו של המחזיק. נו, תשאלתי, אז מה זה משנה לי? הרי מאיזה טעם אני צריך לדאוג לכך שזה יגיע באופן ישיר? מה אכפת לך אם הוא יכתב לו פאקס וישלח את זה בדואר או בפייסבוק? אני יודע מה יש היום, אני לא כל כך בקי בכל המדיה הזאת, אבל אם המחזיק בסופו של דבר ידע מכך, אז סגי מהוכן, זה צריך להיות מספיק. השאר רב סלוויצ'יק, מדוע אם כן רב זביד הבין שבחי גוונה זה לא מחור יעילה, כלומר לא מהני על פי דין, אז הוא אומר שפה נכנסת כאן עוד נקודה אחרת לגמרי, שחזל קבעו מה נחשב למחאה. הם הגדירו את המחאה מבחינה משפטית. למה? משום שהם לא, אז יש לך כל מיני שאלות ובעיות, יש תמיד על הגבול, הבין השמושס כאן מורפל, כן שמע, לא שמע, כן ידע, לא ידע, למה להיכנס לכל הדברים העולם? לכן חזל רצו נכוה על פי דין. מה זה נקרא בלשון של רב סלוויצ'יק? חלוט שם נכוה. זה?
אני חושב שהרב סביד ענה לי לשאלה שלי, אבל בכל זאת קשה לי עם רב פאפה. כשאני בא לשני עדים ואני אומר להם משהו, אני אומר להם אל תגידו לו, אז יש הרה אמינה שהם יהיו אנשים ישרים והם ידאגו לכך, אפילו שהם יעבירו למישהו אחר להגיד להם, אנחנו אומרים לכם, אבל הוא ביקש שלא יגיע לידיעתו. אז אין העניין הזה שהכל עובר,
אז אין הכינה מזה, והגישה שלך היא נכונה לפי הנחלס משה, כי הנחלס משה הבין שהכל תלוי בעובדות המציאותיות, האם בסופו של דבר הוא ישמע את המחוא או לא ישמע את המחוא. עכשיו סלוויצ'יק לשיטו סו, כי נראה בהמשך הדברים מדוע הוא רוצה להבין שהדינים של מחוא הם דינים קבועים בהלכה, ולא ניכנס לשאלה המציאותית אם בסופו של דבר יגלו לו או לא, אלא יש גדר ויש דרישה ויש הלכות קבועות כפי שדיברנו. זה מה שנקרא בלשונו חלוט שם מחור. ואם כן, גם אם נאמר, אפילו אם תמצא לא משרב זבין יסכים שהדיוק הזה בלשונו, בניסוחו של המערר, מקובל עליו גם, כמו שהוא מקובל על רב פופו, לא עם ווב, לא עם א', לא תגידו, אבל לאחרים תגידו. גם רב זביד קיבל וחיבק את המציאות הזאת, ואין החינמי. רב זביד לא חולק על העובדה בשטח שבסופו של דבר המחות תגיע לאוזני המחזיק, אבל מכל מקום זה לא נחשב למחות. למה? כי יש לנו גדר של מחות, זה מה שנקרא חלושי מחות. אוקיי, זה מספר א', ולאט לאט אני מקווה נוכל להיכנס לדברים. עכשיו אני חוזר חלילה, אני מדפדף פה לעמוד 196. אוקיי, מה יש ב-196? אוקיי, יש דין בחזוקה של גימל שונים שאם הוא אוכל שחס, לא אבי חזוקה. מה זה שחס? שחס כשהתבואה עוד לא גדלה, הוא קוצר אותה לאחר שהגיע, בוא נגיד לשליש גידולו, לצורך אוכל מאכל בהמה. אז הגמרא אומרת שיש מאן דאמר ששחס לא אבי חזוקה, והרמב"ן מביא בשם הירושלמי שהמחלוקת לגבי שחת נוגעת גם לגבי אורל. דהיינו, שמה הדין אם המחזיק נטע בקרקע נטיות והם הפירות שלהם הם אסורים מדין אורלה? אם שחס לא הביא חזוקה, גם אורלה לא הביא חזוקה, כך כתוב בירושלמי. אבל למאן דאמר שחס הביא חזוקה, אז הוא הדין אורלה הביא חזוקה. עכשיו הרמב"ן מוסיף על הירושלמי והוא אומר שאם אורלה, אכילת אורלה הווי חזוקו, אז דווקא בהתר, כלומר יש פירו של אורלה ויש גם עצים של אורלה, אז הדין הוא כך, בלשון הרמב"ן זמורות, סמוגות. אז הרמב"ן אומר ככה, יש להצריך ביאור לו אכילת היתר לגבי חזוקה, ואם כן באוכל זמורות, הוא לא אכל את הזמורות, מסתום הוא הסיק את התנור עם הזמורות, כן? אז יש חזוקה. אוקיי. אומר רב סולובייצ'יק שהנושא הזה של אורלו היא אבי חזוקו לא אבי חזוקו היא תלויה במחלוקת אחרת לגבי מה שנקרא בוסר. נדמה לי, אם אני לא טועה, שפעם הזכרנו שיש בגידול הפרי שלבים מסוימים, שלב אחרי שלב. עכשיו, בדרך כלל, לגבי דיני זרועים, הפרי אינו נחשב לפרי עד שהוא מגיע לבוסר. יש בוסר ויש סמודר ויש כל מיני דינים, אולי ניכנס להם בהמשך, לא היום, אבל בהזדמנות אחרת. אז הוא אומר ככה, באורלו של שחס שהוא לפני הבאת שליש, היינו שלא הגיע לכלל שם פרי ואינו אפילו בוסר, ולכן הדין של אורלו והדין של שחס הוא שאין הם מהווים חזקה שהתורה מכירה בה בהכשר כדי לקבוע שאחרי שלוש שנים, אפילו אם אין לו שטר, אז יש לו דין של חזקס גימול שונה. אומר רב סולובייצ'יק שאנחנו רואים מכאן שחזוקו היא חלות שם. כלומר, הגדר של חזוקה הוא גדר של משפט, של הוראת ההלכה, וההלכה קובעת שאכילת שלוש שנים של חזוקה חייבת להיות אכילה של פרי. אותו שם פרי שחל לגבי כל דיני התורה, לפי המנדיום הזה, חל לגבי חזוקה. כלומר, אף על גב שהוא רוצה להכיל את הבהמות שלו, ולצורך כך הוא יכול לקצור שחס, אבל כיוון ששחס אין לו שם פרי לכל התורה כולו, משום שהוא פחות מהבוא השליש, לא הגיע לסמודר, הבוא השליש בתבוע או סמודר בפירות, פירות האילן, אז לכן לא אבי חזוקה. נביא עוד דוגמה. אז עוד פעם, אכל שם פרי היא שקובעת חזוק. מצאתי עוד דוגמה.
למה זה קרה? זה נראה לי כל כך מוזר שמישהו שמגדל, אז זה לא פרי שלם, זה בוסר, בסדר, הבוסר עושה עם זה משהו, אני לא יודע,
אכיל
בעלי חיים, לא משנה, בסדר. מה ההבדל בין זה לבין פרי גמור? מה הוא עשה? הוא עבד באדמה, לא שלו.
לא, כי כיוון שהוא לא נהנה מהקרקע,
הוא נהנה מהבוסר.
רק שנתן לי רק שנייה אחת, ואתה צודק. אבל כיוון שהוא לא נהנה מהקרקע באופן המקסימלי, אז זה לא נחשב לחזקה. עכשיו, זה אני יכול להבין. אני יכול להבין שאם קנית קרקע, אז למה לך לחתוך את הקרקע שנה אחרי שנה באורלו, או בשחס, או בפירות שלא הגיעו אפילו לסמודר, כדי לעשות כך או כך? למה שלא תעשה כמו כל אדם שקנה קרקע והוא ייהנה מהמקסימום של הקרקע?
אז אני חצי גזלן.
אוקיי, אבל אם אתה חצי גזלן, אז זה לא מספיק לקבוע חזוקה, כי הרי כל המשמעות של החזוק היא להוכיח, לקור את החשש גזלון, אלא לומר שאכלת כמו שאנשים אוכלים את הקרקע. אבל גם סלוויצ'יק רק מוסיף גדר אחד פה, איך תדע, זאת אומרת, איפה ההלכה שמה את הגבול פה, אם אתה בפנים או בבחוץ, האם באמת אכלת אכילה שנחשבת לאכילה ולכן היא קובעת חזוקו, או עשית שינויים ולא הגעת למקסימום לנצל את הקרקע כפי שבעלים היו מנצלים את הקרקע. אז כמובן שבכל מקרה אפשר לדון לגופו של עניין באיזה מידה הוא שונה והוא יוצא דופן והוא עשה שלא כזה, אבל נדמה לי שרב סלוויץ' זה כבר ברזון מדבר, אני לא שמעתי את זה ממנו, אבל נדמה לי שתמיד כשאתה נכנס לבעיות פסיכולוגיות או מציאותיות, מה עם העובדות בשטח, תמיד אתה יכול לעמוד על הגבול בין חושך לאור, בבין השפשות. האם באמת הוא אכל בצורה כזאת שאפשר להצדיק שהוא נהנה מהאכילה הזאת, או שהוא חורג באופן מוגזם, בוא נגיד. אז יש אלף ואחת דוגמאות, ואינני יודע איפה קובעים את הקו. הבעיה מובנת לך? כלומר, אז אני רק אומר שההלכה, אז ההלכה חייבת לקבוע, למשל, אינני יודע פה בארץ מה, נדמה לי שעכשיו החוק משתנה, אם אני לא טועה, מה הדין ברכב שנוסע באור צהוב, הוא לא ירוק והוא גם לא אדום, נכון? אז למה אני נותן לך דוגמה כזאת? כי שוב פעם, זה לא אדום וזה לא ירוק, אז מותר או אסור? אז באיזשהו שלב אני לא יכול לתת לאדם הפרטי, האזרח הפרטי מן המניין, שהוא יחליט והוא יקבע את הדבר הזה. יבוא רובן ויגיד, לא ציפיתי שהוא ימשיך ברכב שלו, ימשיך לנסוע, ויבוא שימו ויאמר, אבל זה עדיין לא אדום. באיזשהו שלב, בכל מצבי החיים, המשפט חייב לקבוע באופן חד וחלק מה נחשב כן חוקי ומה לא חוקי. אז גם פה בנוגע לחזקס גימול שונים, השאלה נשאלת, הרי הוא אכל פירות הקרקע 3 שנים, אז יש לו חזק או לא? אז יבוא מישהו ויגיד, לא, אין לו חזוק, כי אם הוא באמת קנה את הקרקע, אז למה הוא עשה ככה בצורה כזאת, והוא יכול להרוויח הרבה יותר? אז למה הוא הוציא מהקרקע רווחים מינימליים, מוגבלים, כאשר הוא היה יכול, כמו ביילים, כמו אדם שבאמת בטוח בקרקע שהוא קנה, ולהרוויח הרבה יותר? אז תמיד יש 1,000 דרגות, 1,000 צבעים, או לא צבעים, גוונים, בדיוק, 1,000 גוונים מכאן לכאן, ואני לא יודע איך לקבוע. אומר רב סלוויצ'יק שלדעת הרמב"ן, כיוון שהוא משווה בין שחס שהיא בעייתית לבין אורלה שהיא בעייתית בהלכס חזוקו, אומר רב סלוויצ'יק, מהו עומק כוונת, מה עומד מאחורי הדברים של הרמב"ן, שאכילה לגבי הגדר המשפטי של חזוקו היא אכילה של פרי בכל דיני התורה. אם זה נחשב לפרי, אז הוא בפנים, הוא נחשב לאכילה. אם הוא לא נחשב לפרי, הוא לא נחשב לאכילה. לכן ההשפעה הזאת בין אורלו לגבי פרי שעוד לא הגיע לסמודר ואין בו איסור אורלו, או זמורוס למשל, לבין הדין של שחס. אוקיי, עוד פעם, אני רק רוצה להכניס אתכם קצת, וגם את עצמי, לעניינים. אוקיי. אז יש לנו דוגמה של מחור, לפי רב זבין, של פרי בחזקס גימושון לפי הרמב"ן. עכשיו יש לי עוד דוגמה של הלכס מחירה. הגמרא כאן בדף למד זיין עמוד בית, אומרת כך, שדקל של תמרים אומרת הגמרא, היימן דזובין דיקלו לחברי, הוא מחר דקל לחברו, קוני לי משיפולי ויד תהומה. השאלה היא זאת, אם אני מוכר לך, בוא נגיד שיש חוזה, יש שטר, ואני מוכר לך עץ דקל, מה מכרתי לך? רק את העץ? אז לך תיקח את העץ ותצא מפה, תעזוב אותי, תחתוך, תקצור את העץ ותמצא איזשהו מקום אחר, או שאני מכרתי גם את הקרקע מתחת לאילן. אומרת הגמרא, קוני לי משיפולי ועד תהום, עד התהום, כלומר גם הקרקע. אומר רב סלוויצ'יק, מיירי בדקל דווקא, למה הגמרא מנסחת את הדין הזה בדקל, דקל תמרים, חייו קצרים ולא כשאר אילונות. והסבר הדבר, דקונה אילון, אם הוא קונה אילן, הוא קונה יותר מהעצים, ולכן בדקל נמשך הזמן שיש לו בקרקע על ידי זה שקנה קרקע משיפולו והתהומה. כלומר, אם אני מוכר לך אילן, אני רוצה לתת לך אילן לטווח רחב, לטווח ארוך, לא לזמן קצר. אבל בנוגע לדקל, כיוון שחייו של הדקל הם קצרים, אז לא מכרתי לך את האילן לזמן ארוך. דבלב הוכי, כיוון שלא יאכל פירות זמן רע, בדקל אין לו הרבה זמן לאכול את הפירות, כי דקל יש לו חיים קצובים מאוד, חוסר בשם אילון שקונה. מה שאין כן באילון שחייו ארוכים, אז באילן בלבד יש לו כבר שם אילון. רב סלוויצ'יק מכניס מילה אחת להסבר, שם. ואני רוצה לעמוד על כך שיש פה, אני חושב, שיטת לימוד שמסתתרת מאחורי המילה שם. הרי אתה יכול לשאול שאלה פסיכולוגית, אם אני מוכר לך אילן, אז מה מכרתי לך? מכרתי לך את הזכות לאכול את פירות האילן, או מכרתי לך יותר מן האילן? אז את השאלה הזאת אפשר אולי, סליחה על הביטוי, לשבור את הראש נגד הקיר עד בי אז גורל, ואני לא יודע מה התכוון המוכר, מה התכוון הלוקח. באיזשהו שלב הלכה צריכה לקפוץ לתוך המערכת הזאת ולקבוע באופן חד וחלק מה נחשב, מה נכלל במחירה הזאת. אומר רב סלוויצ'יק, התשובה לשאלה הזאת היא לקבוע שם אילן. החוזה מעיד על הקנאת אילן. מה נחשב לאילן? אז בדרך כלל לגבי כל העצים שבשדה, אילן הכוונה היא הפירות של האילן, זאת אומרת הזכות באילן לאכול את פירותיו. אבל מה לגבי דקל, עץ דקל שחייו קצרים ולא יהיה לו הרבה זמן לאכול את הפירות? לאחר עונה אחת אז נגמרו הפירות של הדקל. אני רק עומד לסבר את זה. אומר רב סלוויצ'יק, אין כאן שם אילון, כלומר האילן עצמו אינו נחשב לאילן. אולי יש לזה השלכות לעוד כמה דינים, אבל לפחות בדינים של חזקס, סליחה, של מחירס אילונוס, השם אילן בנוגע לדקל נקבע על ידי הקרקע עצמה. כלומר הוא מוכר לו, הוא כולל בתוך המחירה לא רק את האילן אלא גם את הקרקע שמתחת לאילן.
זה כל זמן שהאילן חי. נכון, אם האילן פתאום, נגיד, אחרי שלוש שנים, נגיד, הוא מת, התייבש, אז הקרקע כבר, הוא לא יכול להגיד שקרקע שלו.
נכון, נכון. רק זמן שהאילן קיים.
עכשיו, מותר לו גם כן, נגיד, באילן, חוץ לפירות, להשתמש בענפים, לקטוע, נדע,
אני לא יודע. זה צריך עיון בסוגיה. שאלה מצוינת, אני לא רוצה להגיד לך. אני רק נותן לך עוד דוגמה של שם. אוקיי. עכשיו, דוגמה נוספת, אולי רק שני אחת, אז יש לי פה רק שני, רשמתי לעצמי. הגמרא בפרק חזקת הבתים דנה לגבי אחד, לגבי הכלל בהלכות עדות, וזו הסוגיה בדף מ' ג' מן א', של תחילתו בפסול וסופו בכשרות. הכוונה היא שבשעה שהוא ראה את העדות הוא היה פסול, רק שני אחת, מדובר פה בשותפים, והברייתא אומרת בדף מ"ב עמוד ב' ששותפים מעידים זה על זה. שואלת הגמרא, ומה נוגעים בעדותם הם? הרי יש מה שנקרא שותפות ויש חלוקת השותפים. כל זמן שהם לא חילקו את השותפות על השדה למשל, אז יש, לכאורה יש פסול של נוגע בעדות. למשל, אם מישהו יבוא ויערער על הקרקע נגד אחד מהשותפים, אם השותף השני יעיד נגד המערער לטובת השותף השני, אז הוא נוגע בעדות. למה? כי אם המערער יזכה בדין, אז שניהם יפסידו, שני השותפים. ונמצא דלי עצמו מעיד, אז כל שותף מעיד לטובת עצמו. הובן? אומרת הגמרא, הוכה במאי עסקינון, דכתב לי דין ודבורים אין לי על שדה זו. כלומר, נכון שהוא היה שותף, אבל הוא סילק את עצמו מהשותפות, ולכן הוא יכול להעיד לטובת השותף, כי כרגע, כעת, הוא לא שותף, והוא לא נחשב לפוסל מדין נוגע בעדות. אז הגמרא דנה, לא סליחה, הראשונים דנים, בסדר, אז הוא סילק את עצמו מהשותפות, אבל בשעה שהוא ראה את העדות, הוא מעיד על זמן מוקדם יותר כאשר הוא היה שותף, אז זה לכאורה נחשב לתחילתו בפסלות וסופו בכשרות. למשל, אם יש שני קרובים, נניח הם נשואים לשתי אחיות, הם גיסים, והם ראו עדות, האם יכול גיס אחד להעיד על גיסו בשעה שהוא גירש את אשתו? אז בזמן שהוא ראה את העדות הוא היה קרוב, עכשיו הוא נתרחק. אז הגמרא קובעת במסכת סנהדרין שזה פסול של תחילוסו בפסול וסופו בקשוס. שואלים הראשונים, הרי כאן השותפים האלו בשעה שהם ראו את העדות, כלומר הם מעידים על השעה של השדה הייתה בשותפות, אז תחילוסו בפסול, אף על פי שעכשיו דין ודבורם אין לי על סוד הזו, אבל מכל מקום הרי תחילוסו בפסול. אומר הרייבד מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד יסודי, אומר הרייבד, יש נפקא מינה בין פסולי עדות לבין נוגע בעדות. נכון שבכל התורה כולו תחילוסו בפסול, posel, aval dafka im yesh psul edus. Aval im hu nogea be'edut, ein halacha shel tchiloso b'psul. V'po b'psuya shel shutafim, hu haya pasul lo midin psul edus, ala midin nogea be'edus. Ma yisod, ma ha'raya shel ha'raivit, mi sugya ma'od mefursemet b'Sanhedrin daf tet, ploni ravani lirtzoni. As ha'adam hazeh mitztaref im od echad, la'id neged ploni ha'rovea. V'agmara kovat she'al pi ha'idut hazot, shel ha'nirva b'tziruf od echad, adam shlishi, hargim et ha'rovea. Shalat HaGmara, harei elu shabat lo miktsa shabat lo kul, harei hu ha'id gam al atzmo sheploni revani, ubikeivan shu pasul gabe atzmo, az lachen hu haya tzarich liot gam pasul gabe arovea. Una HaGmara, mi zochet ha'tshuva shal HaGmara, palginon diburo. Shoel ha'raivid, ma pirush palginon diburo? איך אתה יכול לחלק את העדות? אז כל הראשונים חוץ מהרייבד עונים על השאלה הזאת, והם טוענים שיש כאן שתי עדויות שונות. יש כאן עדות לגבי הנירווה, ויש כאן עדות על הרובה. ולכן אני לא מפעיל את הכלל של בוט למקצוס ובוט לכולו. הרייבד לא מקבל את הגישה הזאת, כי לדעת הרייבד אתה לא יכול לחלק עדות על מייסה אחד לשתי עדויות. הרי למייסה שניהם מעידים על פעולת רביעה, ויש רובה ויש גם נירווה. אתה לא יכול להגיד שיש עדות אחת לגבי הנירווה. עונה הרייבד, שמתי אני אומר אלו שבאות לו מקצוע שבאות לו כולו, זה דווקא בעדות פסולה. אבל כאן זה לא עדות בכלל. למה? כי משהו מעיד על עצמו זה לא בגדר של עדות פסולו, אלא אין על זה שם עדות כלל. זה הרייבד. ממילא אומר הרייבד, אם אדם מעיד על עצמו, למה? כי הגמרא במסכת מכות בדף וו אומרת ש בכל עדות של רביעה או רציחה, אז נירווה יציל או רובה יציל. אתם זוכרים את הסוגיה הזאת? הגמרא שואלת, הרי יש דין שנמצא אחד מהם קרוב ופוסל, אז כל העדות היא פסולה. אז בכל עדות, הרי יש מישהו שהוא פסול, שהוא ראה את העדות, הנירווה, או הרובה, הרוצח, או הנרצח, וכולי. עונה הגמרא, במקיים דבר הכוסף מדלה. על פי שניים עדים יקום דבר, במקיים דבר. אומר הרייבד, מה פשט במקיים דבר? יש מישהו שהוא בעל דבר, ויש מישהו שהוא מקיים דבר. מתי אני אומר שיש דין של עד פסול, עד פוסל, ונמצא לכם במקום פוסל פוסל כל הקט? דווקא במקיים הדבר. אבל מי שהמעשה נעשה בו, הוא בעל המעשה, הוא לא נחשב למקיים דבר. אין עליו שם עד. אז ממילא אומר הרייבד, הוא הדין לגבי הסוגיה הזאת בשותפים. כאשר הוא ראה את השותפות, הוא ראה את הקניין וכו' וכו', אז הוא היה בעל דבר. ובעל דבר הוא לא ממקיים דבר. אז אין כאן עד פוסל, אלא זה דומה לפלגינן דיבורו של הנירווה, שהוא מעיד על הרובה ולא על עצמו, ואין כאן דין של בוט לו מקצוס ובוט לו כולה כעדוס פסולה. אז ממילא מה שהתוספות מקשה פה לגבי שותפים, איך הגמרא אומרת שהשותף יכול להעיד על השותף השני על ידי זה שדינו דבר מאלי על השדה, על הקרקע, הרי בכל זאת תחילוסו בפסול. אומר הרייבד, אין כאן תחילוסו בפסול, משום ששותף הוא נוגע בעדוס, ונוגע בעדוס אין עליו שם עד כלל. שואל רב סולובייצ'יק, אני לא מבין את הרייבד. למה? כי הרי אם אתה אומר שאין עליו שם עד כלל, אז איך השותף יכול להעיד פה? הרי אין פה ראיית עדות. בעדות יש כאן שתי הלכות, שתי דרישות או שני תנאים. יש כאן ראיית עדים ויש כאן הגדת עדות. שואל רב סלוויצ'יק, הרי עדיין צורך עיד, מה שייכנס לעוון הסרגייבן כאן מהגמור במקס, גם מפלגין דיבורו לבי הדידן, דאם נפרש לכיוון שהוא בעל דובר לא הווי ראיית עדות כלל, אם כן קשה באינון ראיית עדות בכלל ושמו לא סגי בעדות, אלא אם כן חלוש, יש חלוש שם ראיית עדות ובעל דובר לפי הרייבד לא מקרי עדות כלל, אם כן הרי חוסר לגמרי דין של ראיית עדות. אומר רב סלוויצ'יק, מוכח מכאן לפרש, דלא בעינן ריאס עדות בכלל השם, אין זה חיסור בעדות, אלא הלוך הוא בנמצא איך הם קורב ופוסל, אז אני אומר שהריאת עדות שלו הייתה ריאה בפסול, והיא פוסלת את כל העדות. והיינו דלפי ארכייבד, אין הלוך של בעינן ריאה בקשרוס, אלא אם זה ראייה בפסול, אז הראייה הזאת מצורפת לקאט, והיא פוסלת את שער קאט מדין אם צריך את במקום ופוסול. כאן רבותיי, רב סלוויצ'יק מחדש בכיוון ההפוך. הנחה הפשוטה הייתה שראייה סעדוס היא חלוצ'ה, ולכן בלי ראיית עדות בכלל שם עדות, אם ההלכה לא מכירה מבחינה משפטית לראייה הזאת, אז היא לא יכולה להביא ולהוביל בסופו של דבר לידי הגדת עדות. ומילא שואל רב סלוויצ'יק, לפי ההנחה הזאת, אם יש צורך ותנאי בראיית עדות בכלל שמו, הרי לפי הרייבד בנוגע בעדות אין כאן עדות כלל, כי העדות חייבת להיות במקיימי דובר ולא בבעלי דובר, ובעל דובר הוא לא עד. נו, וממילא איך הוא יכול עכשיו לוותר על חלקו בשדה ולהעיד על השדה נגד המערה? הרי חוסר פה ראיית עדות. מחדש רב סלוויצ'יק שלפי הרייבד אין כאן תנאי של ראיית עדות בשמו, בכלל שמו, אלא צריך רק עובדה או מציאות של ראיית העדות, ואם הוא יהיה כשר בשעס הגודו, אז זה מספיק כדי להכשיר את העדות. אז ממילא יוצא כך שבין בסוגיה בסנהדרין דף טס בפלוני רבני לרצוני, בין בסוגיה של בבא בסרא דף מם גימל בשותפים, שיכול שותף אחד לאחר שהוא סילק את עצמו להעיד על השותף השני, בשתי הסוגיות הללו מדובר על בעל דובר. בעל דובר יש לו ראיית העדות במציאות, אין על הראייה הזאת חלושים פסול כדי לפסול את כל הקט, לעומת שני קרובים, למשל שני גיסים בדוגמה שנתנו, שראו את העדות ביחד, אז שם יש ראייה בחלות שהם פסול. למה? כי הם לא נוגעים בעדות, אין להם נגיע של בעל דובר, הם מקיימי דובר, ובמקיימי דובר יש חלות שהם ראיית עדות, שאחד פוסל את השני. לכן ייתכן, לפי רב סלוויצ'יק, צורך עיון, מה יהיה למשל אם שני גיסים ראו עדות ביחד, אחר כך אחד גירש את אשתו והוא לא הגיע לבית, ייתכן שאף על פי שהוא לא מגיע בפועל בבית להגיד את עדותו, כי הרי בית לא יקבלו את עדותו, הוא היה תחילוסו בפסול, אז אין כאן אפשרות להגיד את עדותו, להעביר את עדותו בבזדין, אבל כיוון שהוא ראה את העדות בתור הסמקיימי דובר, והראייה הזאת היא ראייה של עדות של קורוב, אז ממילא נמצא אחד מהם קרוב אפוסול, אז כל העדות, כל הקאט היא פסולה מחמת הראייה של העדות. אבל הרייפן אומר, באמת דבר מהמורכים, אם יש חלושי ראייה, משום שהוא לא מה, שהוא לא נוגע בעדות, אז יש כאן חלוש פסול, אז אני אומר שהראייה בראייה אפוסול היא זאת שפוסלת את כל הקאט מדין, נמצא אחד מהם קרוב אפוסול. מה שאין כי בבלדובר, הן בסוגיה של פלוני רצני, הן בסוגיה של שוטפים, שם אין עליו שם עד כלל, אז ממילא אין כאן אפשרות לפסול אותו, אלא מה תגיד, הרי בשעת הגדת עדות הוא פסול? לא, הוא לא פסול בשעת הגדת עדות, כי משהו היה נוגע בעדות זה לא נחשב לעדות, עכשיו הוא יכול להעיד והוא לא נוגע בעדות, כי הוא מעיד על הרובה או על השותף והוא עצמו אינו שותף, ולכן העדות היא כשרה. אז לסיכומו של דבר, יש לנו ארבע דוגמאות של חלות שם. יש חלות שם מחה, חלות שם פרי, חלות שם אילון וחלות שם ראיאס עדות. פה במאמר הזה, למי שיש לו קצת זמן, הוא מביא מחלוקת בין הרשב"א לרא"א לגבי מליחה, שהרשב"א אומר שלאחר שהוא מלח את הבשר והוציא, הוא הפליט, בוא נגיד את הדם לשיעור מסוים, פה יש דיון, בתוך דיון, מהו השיעור של, של, של מליחה, אבל כדי שיעור מליחה, כדי הילוך מיל, אולי זה 24 דקות, אולי 18 דקות, על כל פנים, לפי הרשב"א, הבשר פלט את עיקר דמו, ולכן, אף על פי שיש דם עדיין בתוך העבר, לפי הרשב"א, הדם הזה מותר לאכול אותו, מותר לבשל את הבשר עם הדם. ושואל הרא"א, איך ייתכן דבר כזה? הרי אם הוא ימשיך לעשות את המליחה מעל ומעבר לשיעור כזה, עדיין הבשר מפליט את דמו, וזה אותו דם. מבחינה מציאותית, אין הבדל בין הדם שנפלט תוך כדי שיעור מליחה לדם שנפלט לאחר כדי שיעור מליחה. אז איך ייתכן שאותו דם שאתה אומר שהוא אסור באיסור לאו, והוא חייב על זה מלכס אם הוא אוכל את הדם, אותו דם עכשיו הופך להיות דם של היתר? אבל כמובן זוהי דוגמה נוספת לנושא של דיג'ורי, או איך הוא קורא לזה, דיפקטו. זאת אומרת, דיפקטו זה אותו דם, אבל דיג'ורי על פי ההלכה, לפי קביעות ההוראת ההלכה, זה דם אחר, ואין עליו שם דם לגבי מה שהתורה אסרה, כי התורה התירה את הדם ליחר מוליכו, ועל זה מקשה רעו. הרי למה יש במציאות זה אותו דם? איך ייתכן שהמליכה כשיר התירה את הדם? הדם הזה הוא חפצה של דם. אז זה תראו פה, אם יש לכם זמן למעלה הזה. בסדר? נעמוד פה.